אוקיי, אנחנו בעצם נמצאים ב... אנחנו בעצם נמצאים ב... בסוגיה של עובדות ועובדות ונורמות. הגענו לזה, אני רק אזכיר את הקונטקסט. הגענו לזה מדיון על שינויים בהלכה. ובסוף סיימתי בפעם הקודמת בהבחנה בין שני מצבים, שינוי במצב העובדתי, שינוי במציאות, שבעקבותיו עולה דיון האם צריך להתאים את ההלכה למציאות החדשה, או ליישם את ההלכה באופן שמתאים למציאות החדשה, שדיברנו על זה האם בכלל דבר כזה נקרא שינוי או לא נקרא שינוי, והסנריו השני זה שינוי בערכים, לא שינוי בעובדות. וזה, כמו שאמרתי, זה שינוי, זה סנריו בעייתי יותר, בגלל ש ברגע שאתה מגיב לשינויים ערכיים, לא לשינויים עובדתיים, אז השאלה היא עד כמה באמת אתה יכול לומר שאתה עדיין שומר את ההלכה. בשינויים עובדתיים, אז כל השיעורים האחרונים, דיברתי בדיוק על זה, שבעצם אין פה באמת שינוי אמיתי, זה יישום של אותם ערכים, של אותן נורמות, במציאות שונה. וברגע שהשינוי במציאות שונה, אז פרקטית אנחנו אמורים להתנהל אחרת, למרות שההתנהלות האחרת הזאת היא ההמשך האמיתי, והיישום האמיתי של הערכים שהתורה דורשת מאיתנו. אבל במקום שבו מדובר בשינוי ערכי, אז שם המצב יותר מסובך. כי בשינוי ערכי, אז מי אמר ש... אשמח מה אני מאמץ עכשיו ערכים חדשים, ולא הערכים של התורה, הרי בסופו של דבר אני צריך להיות נאמן לערכי התורה, אם זה לא ככה, אז את מי אני עובד? מה אני עובד? מה המשמעות? אני בעצם הולך אחרי כל אופנה ערכית כזו או אחרת. לכאורה אנחנו אמורים להיצמד לערכים של התורה, ודיברתי על זה קצת, השאלה היא מה זה בדיוק הערכים של התורה, הכל בסך הכל עובר בתיווך של פרשנות של חכמים, ודיברנו על זה כבר בעבר. כל אופן, אולי עוד משפט אחד שקשור גם לאקטואליה, אבל קשור גם לנושא הזה, עכשיו פתאום קופץ לי לראש, גם כתבתי את זה היום בטור שלי. יש כל מיני הסברים מלומדים למה אנחנו לא יכולים להגיע להסדרה רצינית עם מוסלמים, חמאס נגיד, או בכלל פלסטינים. למה? כי הרי בעצם אנחנו יודעים שבקוראן ובהלכה שלהם אין שום אפשרות שהם יקבלו שלטון זר על מוסלמים. את אנשים בעלי דת אחרת אמורים להיות כן משועבדים למוסלמים, להעלות להם מיסים ולהיות נתינים שלהם במקרה הטוב. ואת לזכות לאיזושהי סובלנות ברבון מוגבל, זה המקסימום שאפשר לצפות לו. ולכן ברור שכל הסדרה שאנחנו נעשה היא רק הודנה, זמנית, עד שבעצם ידם תהיה תקיפה, מה שנקרא. משתמש בכוונה במונחים של פוסקים שלנו. זאת אומרת, תבינו למה. אז לכן כל מיני אנשים מצטטים מקורות כאלה ומקורות אחרים מההלכה האסלאמית, ואומרים, עזבו, אתם פשוט לא מבינים את כללי המשחק האמיתיים, את הסאבטקסט, זה לא יכול לעבוד. גם אם יגידו לך שעכשיו מגיעים איתך לסיכום, זה ברור שזה לא באמת יכול לעבוד. אז אני רוצה להטיל ספק בתזה הזאת, למרות שהיא נשמעת נורא משכנעת. תנסו לחשוב, וכאן זה מתקשר למה שדיברתי קודם. תנסו לחשוב על ערבי מקביל לי, שנמצא פה בשכונה ממול, 200 מטר ממני, בסדר? דבר עם החברה שלו על היהודים. ואת כל המשפטים שאמרתי עכשיו הוא יכול להגיד עלינו. הכל, עד האחרון. בסופו של דבר, הרי הוא אומר, הרי אתם יודעים, בהלכה שלהם כתוב לא תכונן, נכון? אסור להשאיר גויים בארץ. לא מוכרים להם דירות וקרקע, נכון? ברור שמי שעובד עבודה זרה, או מי שזה, אז אחד דינו מורידים ולא מעלים, אוקיי? אסור, לא משיבים עבדות, לא מחזירים, לא מצילים חיים של גוי בשבת. זה ההלכה שלהם. נכון שכרגע הם לא עושים את זה, כי אדם לא תקיפה, וכרגע זה עוד לא מעשי, וכו' וכו', אבל זה הכל זמני, זה הודנה. ואת גם אם תגיעו איתם לאיזושהי הסדרה, בסופו של דבר זה הודנה. אחרי זה, כשאדם תהיה תקיפה, יבוא המשיח שלהם, או לא יודע בדיוק מה, אז הם יחזרו חזרה למקורות, כי המקורות הרי יותר חזקים מהכל, ולכן בעצם בסופו של דבר אל תצפו לשום דבר, עם היהודים אי אפשר להסתדר. זה אותו טיעון בדיוק. עכשיו, מה הבאג בטיעון הזה? לפחות איך שאני מבין את זה כיהודי שמכיר את ההלכה שלנו מבפנים, ולכן אני מנסה לשער איך יכול לחשוב על זה מוסלמי שמכיר את ההלכה שלהם מבפנים. אז הרי מבחינתנו די ברור לי, וזה כאן אני מגיע לשינוי הערכים ושינוי המציאות שדיברתי עליו קודם, מבחינתנו הרי ברור שיש השפעות של המציאות על אופן יישומם של הערכים. לא רק זה, גם שינויים ערכיים משפיעים. אני מאמר שכשידנו תהיה תקיפה ואף גוי לא יראה ושום דבר, ברגע שהסמכות תהיה בידי פוסקים לקבוע מה עושים פה בארץ, הם יודעו חגיגית שכולם מחללים שבת במלאכות דאורייתא כדי להציל חיים של גוי. ואין שום סכנה לאף יהודי ולא דרכי שלום ולא כל הפטנטים העקיפים שמצליחים למצוא כדי להציל את ההלכה המציקה הזאת. כולם יגידו את זה. למה? כי פסנישט. אתה לא יכול להשאיר, אני אומר, גוי נאור, נורמלי, בן אדם טוב, לא מחבל או מחבל בפוטנציה. עזוב כרגע את המטענים שיש לנו פה עם שכננו. ברור שאתה לא יכול להשאיר בן אדם למות. עכשיו, יש כאלה שמסבירים את זה בהסבר ישר. כמו הרב אונטרמן, יש לו מאמר מפורסם על העניין הזה, הוא מסביר שדרכי שלום אין פירושו, כמו שבדרך כלל מבינים, איך יראו אותנו וקידוש השם, ומה יעשו לנו אם אנחנו לא נציל גויים, גם הגויים לא יצילו יהודים ברחבי העולם, וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אלא דרכי שלום זה תפיסה ערכית, אמיתית, שכך באמת ראוי לנהוג. זה לא עניין של גם על אי בודד שאף אחד לא רואה, ולא תהיה לזה שום השפעה. זה ההסבר שהוא מציע. מה שאני טענתי בעקבות, זה מאירי כבר כותב, ביום בפרק שמיני הוא כותב את זה במפורש, שהגויים שגדורים בנימוסי האומות מחללים שבת כדי להציל אותה. מה שחזל אמרו שלא מחללים שבת, דאורייתא כמובן, זה לא אמירה דרבנאנית, אבל חזל קבעו את האיסור הזה, הם קבעו את זה בגלל שהם דיברו על גויים שהם הכירו, הגויים שהם הכירו בוא נגיד היו כמו בהמות כאלה, הם לא התנהגו ברמה האנושית, ברמה האנושית הם היו ירודים, לא רק כשהם היו עובדי אלילים או עשו עבירות, כאלה או אחרות, ולכן ההתייחסות כלפיהם הייתה כזאת. אומר המאירי, אבל בזמננו, נזכירכם, זה המאה ה-13-14, כן, בפרובנס הנוצרית, הקתולית, בזמננו הגויים גדורים בנימוסי האומות, ולכן כל ההלכות לגביהם בטלות, הוא חוזר על זה בעשרות מאות, אני לא יודע כמה, עשרות רבות של מקומות. כל הלכה וההלכה שמדברת על יחס לא ראוי לגויים, הוא מבטל אותה. בכל מקום, הוא מקפיד, הוא לא נותן איזה הערה כללית למעלה, אלא הוא מקפיד לציין את זה בכל מקום. ואז זה בעצם אומר שהיום באמת, שאתה רואה גוי נורמלי, בן אדם, כן? לא סתם איזה חילה אנושית, אלא בן אדם נורמלי, גוי. אז אתה צריך לחלל שבת בדאורייתא כדי להציל אותו. זה עוד הסבר, לא עוד הסבר, בעיניי זה באמת ההלכה. ישר. אחרים יעשו מזה עקום, כן, אבל איך תדע, עוף השמיים הוליך את הכל, ואם אתה לא תציל גוי, אז לא יצילו יהודי באוסטרליה, אתה חושב שלא רואים, אבל בסוף כן רואים, וכל מיני פטנטים כאלה שאף אחד לא מאמין בהם באמת, אבל צריך לתת איזשהו הסבר. כשבבסיס, לדעתי, אנשים לא מוכנים באמת לאסור את זה. לפחות כאלה שזה יהיה אקטואלי מבחינתם. אפשר, בבית המדרש אפשר להגיד הכל, אין שום בעיה. אבל בשטח, שאתה צריך לתת הוראות מעשיות איך להתנהג, אתה לא משאיר בני אדם למות. אבל בסדר, תמצא תירוצים יותר ישרים, פחות ישרים, אבל אתה לא משאיר בן אדם למות. מה זה אומר? זה אומר שלמרבה לא יודע, זה מטריד קצת אולי, למרבה האכזבה אם תרצו, יש פער בין החיים לבין התיאוריה. והפער הזה הוא לטובת החיים, לא לטובת התיאוריה. הפידבק שהחיים נותנים לתיאוריה, הרבה פעמים הוא פידבק חיובי, הוא משפר אותה, לא מקלקל אותה. אנשים הרבה פעמים נוטים לחשוב שאלה אילוצים, אין ברירה, אבל כשידנו תהיה תקיפה, אנחנו נחזור חזרה ונקיים את כל מה שאמרו חז"ל, קדחת. כשידנו תהיה תקיפה, נצטרך למצוא תירוצים יותר מפולפלים כדי להסביר למה אנחנו לא עושים את זה. ואנחנו לא נעשה את זה. אנחנו לא נעשה את זה בהרבה מקומות, וכבר היו דברים מעולם. לא עושים את זה כי זה פסנישט. לכן לא עושים את זה. פסניץ זה שיקול הלכתי מאוד מרכזי. החלק החמישי של שולחן ערוך. והטענה בעצם זה שכשאתה בודק קבוצה דתית, אבל לא דווקא דתית, גם אידיאולוגית בכלל, לא נכון לבדוק אותה דרך המקורות התיאורטיים, ולו המוסמכים שלה. מה שכתוב שם זה לא בהכרח מה שקורה בפועל בשטח. השאלה מה קורה בשטח מושפע מתנאי החיים, מושפע משינויי מציאות או משינויי ערכים. כאן זה מתחבר למה שדיברתי עליו קודם, כי אני מדבר עכשיו לא על שינויי מציאות, אני מדבר על שינויים ערכיים. ואין ספק שהשינויים הערכיים משפיעים גם על ההלכה. דיברתי על זה פעם הקודמת, למה זה בכל זאת לא נקרא מעילה במחויבות שלך לערכים ההלכתיים. אבל זה ברור, עובדתית ברור שכך. ולכן הטענה שלי זה שכמו שכשמבקרים אותי, ואני מסביר לאנשים, טוב, זה, אתה מוציא דברים מהקשרם, היום לא נוהגים כך, זה מקורות עתיקים, הם דיברו במציאות אחרת, נכון? אנחנו כולנו מכירים את התירוצים האלה. מסבירים לי, יש את יפה תואר, כן, איך זה יכול להיות, שאונסים אישה בשבי, אז כולם מיד מתחילים בהתנצלויות. לא, זה הלכה של פעם, זה לא, היום זה לא שייך, מה היום זה לא שייך? ואם ידנו תהיה תקיפה, זה כן יהיה שייך, לא? כמה אנשים יגידו לכם ביושר? שהיום גם אם ידענו תהיה תקיפה, אנחנו לא נתיר את זה. מעט מאוד. אבל פרקטית, אף אחד לא יתיר את זה. גם אם ידענו תהיה תקיפה, וגם אם אף אחד לא רואה. רק אנשים מרגישים מצוקה מול הניחוח הרפורמי שנושב מהגישה הזאת, ולכן מוצאים כל מיני תירוצים שעוטפים את זה בשיקולים כאלה ואחרים, שיקולים הלכתיים, הערמות, ויד שמאל ורגל ימין, ותעצום את עין, לא יודע מה, לא יודע, תעשה את זה בעצימת עיניים. אבל זה, בסופו של דבר, זה מה שיקרה. ולכן השיפוט הזה, שאנחנו שופטים, נגיד, דתות אחרות, נצרות או אסלאם, דרך מה שכתוב שם, הוא לא שיפוט רלוונטי. אם היו שופטים אותנו לפי מה שכתוב אצלנו, לא היינו עושים הרבה יותר טוב. מה שצריך זה לשפוט את האנשים לפי מה שהם עושים בפועל. כי המציאות היא חלק בלתי נפרד מההתנהלות. לא רק התיאוריה קובעת את ההתנהלות, התיאוריה פלוס הפרקטיקה קובעות את ההתנהלות. כשבודקים, פעם ראיתי איזה, היה באחד מגיליונות צוהר הראשונים, ראיתי מאמר, התפרסם שם מאמר, שבו היה פרק מספר שעתיד היה להתפרסם, אחרי זה ראיתי שהוא כבר פורסם, זה לפני הרבה שנים, שבו יש ביקורת של הרב צבי יהודה על הברית החדשה. יש לו סתירות שם, הוא מוצא ביקורות כאלה ואחרות, זה ספר לילדים מפגרים במחילת כבודו, ממש ילדים מפגרים. זה היה מזעזע לראות את, את הרדידות של הביקורת הזאת. ולמה? כי את אותם קשיים שהוא מעלה ביחס לנוצרים, פי אלף מהם אני יכול לעלות ביחס אלינו. אלא מה? אצלנו אנחנו כבר ממש רגילים, הרי כתוב עין תחת עין אצלנו, כן, אבל חזק כבר דרשו, עין תחת עין זה ממון, זה ידוע. נכון, אז מה אתה חושב באמת שאצלנו מוציאים עין? מה פתאום? אבל זה סותר, רבי אליעזר אומר שכן מוציאים עין תחת עין, לא, מה פתאום, הגמרא אומרת, שגם רבי אליעזר לא התכוון להגיד את זה. אנחנו כבר כל כך רגילים לתירוצים שאנחנו אומרים, שזה כבר נראה לנו שאין אצלנו בעיות. אבל כל השאלה זה בסך הכל מה מידת האמפתיה שלך למערכת המבוקרת. אם אתה חלק ממנה, אני יהודי, אז אני אמפתי להלכה. אז שיש סתירה, אני מיישב אותה. אבל לקוראן אני לא אמפתי, וגם לא לברית החדשה. השיר שם סתירה, אני יכול לצחוק עליהם, יש לכם סתירות, אתם מדברים שטויות. אבל הנוצרי שאמפתי לזה, אז הוא יראה לך שזה לא סתירה. מה, הוא אידיוט? הוא גם מיישב את זה בעשר צורות. לא פחות טובות ממה שאתה מיישב אצלך. רק מה? רק אתה, כשאתה מסתכל על זה מבחוץ, אין לך עניין להיות אמפתי וליישב את הסתירות. אז אתה כותב ביקורת. הביקורת הזאת כמובן לא פונה לנוצרים, היא פונה ליהודים. כל מי שמסתכל על זה מבחוץ ומבין שיש פה סתירה, אז לא יהיה לו אהבה אמינה להיות נוצרי, כאילו שלמישהו יש. לא, יש היום שאומרים שיש איזו תופעה כזאת היום, אבל זה לא רציני, זה ביקורת ילדותית. למה? כיוון שאתה לא יכול למצוא, השאלה מה עושים עם זה פרקטית, יש המון סתירות בהמון מקומות, השאלה מה עושים עם זה, איך מיישבים את זה, איך מיישמים את זה, מה עושים עם זה בשטח? זה חלק בלתי נפרד מההתנהלות הדתית, שצריך לקחת אותו בחשבון בביקורת. יש, וגם לכיוון ההפוך אגב, אתה רואה דאש, או אתה רואה, אני לא יודע מה, רצח על כבוד המשפחה אצל מוסלמים, אז אומרים כל מיני חכמים מוסלמים, תראה, אבל במקורות שלנו אין לזה בכלל בסיס. זה המצאות. לא לגבי דאש, נגיד לגבי רצח על כבוד המשפחה. זה די ברור שזה, שמעתי את זה מכמה אנשים. שזה איזו תרבות ערבית שהשתרבבה לתוך האסלאם, ואיכשהו נקלטה בו, והפכה לחלק מהאסלאם הערבי לפחות, יש שם אז כאילו כבר בא לזה נופך דתי, הרצח על כבוד המשפחה, אבל אין לזה מקור באמת, בהלכה המוסלמית. אבל מצד שני, בפרקטיקה הם עושים את זה. אז מה אכפתי שאין לזה מקור באמת? אז הביקורת שלי לא על האסלאם, אלא על המוסלמים. זה הצד השני של אותה מטבע. אז לפעמים השטח ראוי לביקורת, למרות שהמקורות לא. בסוף, בסוף מה שחשוב לי זה מה אתה עושה, לא מה התיאוריה שלך אומרת. מה התיאוריה שלך אומרת? תיאוריות זה דבר שאתה יכול לעשות ממנו תיארה, אם אתה רוצה. תיאוריה זה לא משהו שמיועד ליישום. מי שמיישם תיאוריות אחד לאחד הוא אדם מסוכן. ולא משנה אגב מהי התיאוריה. מי שנצמד לתיאוריה ומיישם אותה בחיים אחד לאחד, הוא גם אדם ילדותי וגם אדם מסוכן. שום תיאוריה לא מיועדת ליישום as is, ליישום של אחד לאחד. תיאוריה זה מסגרת מחשבתית, תיאוריה זה הכוונה, השראה, צורת חשיבה, אבל בסוף בסוף זה צריך לבוא באינטראקציה עם המציאות. יש, ראיתי פעם שהרב בן נילאו כתב, שאחת הטרגדיות של היהדות הדתית בזמננו, זה שהמנהיגות נמסרה לראשי ישיבות במקום לרבנים, רבנים, רבני קהילות. למה? כי מה זה ראש ישיבה? ראש ישיבה זה אדם שיכול להיות שהוא ממש מבריק, הוא נותן שיעורים נהדרים ובנויים לתלפיות, הוא מתגלח על ילדים בני 18. והילדים בני 18 האלה יבדקו אותו עד הסוף, אנשי חבר'ה מוכשרים, הכל טוב, יבדקו אותו עד הסוף אם הוא עקבי, אם זה מבריק, אם זה מקורי, ייתנו לו פידבק, ינסו לשבור לו את המבנה. אז הוא מחודד מאוד אינטלקטואלי. אבל רב של קהילה, כשהוא יבוא וייתן שיעור לבלבטים שלו, הם יגידו לו, זה לא עושה שכל, פס נישט. לא, בסדר, הכל נכון, מאוד הגיוני, מאוד עקבי, לא עובד. לא, זה לא נכון, לא הגיוני, לא עושה שכל. וזהו, וזה פידבק שראש השיבה לא מקבל בדרך כלל. ראש השיבה מקבל פידבקים של הלוגיקה שלו. הוא לא מקבל פידבקים על האם זה make sense, האם זה מחזיק מים, הטענה הזאת. ובחיים אסור לעבוד עם תיאוריה עקבית, מבריקה ומקורית בלבד. טוב שיהיו כאלה ברקע. אבל אחרי זה אתה צריך גם לעבוד עם אינטראקציה עם המציאות. להכיר את המציאות ולקבל פידבק. הפעם אמרתי לזה, אני ככה נמשך קצת אחרי העניין, אבל זה קשור לנושא שלנו. אני אמרתי פעם לזה בעל תשובה אחד שככה ליוויתי אותו קצת, והגיע לזה קהילה מאוד פרומית, חרדית בדרום. והעירו לו על כל דבר, הוא נסע על אופניים, אמרו לזה פס נישט, עורך לא נסע על אופניים, יהודי לא עושה דברים כאלה, כמו על הליצלן. למרות שיש מקומות שבהם אברכים בהחלט נוסעים על אופניים, לא משנה, שם הם החליטו שלו. הוא הלך עם איזה תיק גב כזה של סטודנט, פס נישט, ככה זה שקית ניילון, כמו אברך, כמו שצריך. היה לו איזה שם ישראלי כזה, אז אמרו לו, זה לא מתאים, תעברת לזרובה ואלו, משהו, אני לא יודע, משהו יותר ריימיש כזה, משהו יותר יהודי, לא גיא, פזית, או אני לא יודע מה. אז בקיצור, הוא אמר לי, תגיד לי, מה הם רוצים מהחיים שלי? זאת אומרת, הוא לא, באיזשהו שלב ככה, הוא כבר, קצת הכלים הפסיקו להכיל את כל ההערות האלה. אז אמרתי לו, שתוך כדי השיחה ככה, נפל לי פתאום איזה אסימון, שבעצם, יש דין שאומר שאם תקנה או גזרה כלשהי לא פשטה ברוב הציבור, אז היא בטלה. בדרך כלל אנחנו מבינים שהיא בטלה כי אנחנו צריכים להתחשב עם המציאות, אין מה לעשות. בבית המדרש מייצרים תקנות או גזרות לפי מה שבאמת ראוי, אבל העם שבשדות לא מחזיק מעמד, לא, הוא לא נמצא במדרגה הזאת, זה לא מתאים לו, אז אין ברירה, צריך להתחשב בהם. לא ניתנה תורה למלאכי השרת. זה לפעמים רק שאלה של מנגינה, אבל המנגינה פה עושה את כל ההבדל. אני חושב שזה בדיוק הפוך. אני חושב שאם זה לא עובד ברוב הציבור, זה אינדיקציה לכך שההלכה הזאת לא נכונה. זה לא פשרה. אפילו מי שיכול להחזיק מעמד עם זה שלא יקיים את זה. כי אם רוב הציבור לא יכול לעשות את זה ולא עושה את זה, זה אומר שזה פידבק לבית המדרש, חברים, פה הייתם מנותקים. תורה לא אמורה להישאר בבית המדרש, תורה אמורה לצאת לרחוב, לחיים. ותורה שיוצאת מבית המדרש ולא נקלטת בחיים, החיים נתנו לה פידבק ואמרו לה משהו עקום שם. שכל של בית המדרש הוא שכל עקום. הוא שכל עקום כי הוא תיאורטי. אבל זה לא שהתיאוריה היא מושלמת והחיים אין ברירה צריך להתפשר איתם. התיאוריה היא לא טובה. החיים נותנים פידבק ומתקנים את התיאוריה כך שהיא תהיה תיאוריה טובה. בסוף בסוף התיאוריה הנכונה זה השילוב של התיאוריה עם הפרקטיקה. ולכן ההלכה שלא פשטה ברוב הציבור בטלה, זה לא פשרה, הפוך. זה רק אומר שההלכות שהתקבלו בבית המדרש, הן היו מנותקות, הן לא נכון להתנהג כך, לא ניתנה תורה למהלכי השרת, אבל עם סימן קריאה, לא עם איזה הנחה עם נבח בסוף, אלא לא ניתנה תורה למהלכי השרת. ואמרתי לו שזאת אחת הסיבות לאינפלציית החומרות שרואים בעולם החרדי. כי מה קורה בעולם החרדי? הפידבק הזה לא קיים. למה? יוצאת איזושהי, לא יודע מה, חומרה חדשה בתפילין, לא יודע מה, צריך לעשות את זה. אמרתי לו לפני כמה שנים, אמרתי זה משהו חדש, זה המצאה שלא שערו אבותינו. מיקשה, מה מיקשה? תפילין מיקשה, אוקיי? המצאה חדשה, לא משנה, משהו בבני ברק, המציאו. או לא יודע מה, בפסח המצאות כאלה או אחר, הוא קוראים לדברים, והם נקלטים איכשהו, והיראי שמיים מקפידים ומאדרים. לעשות את זה, וככה זה הולך וגובר וגובר וגובר, ואיפה העניין הזה שאם זה לא פשט בכלל הציבור, אז זה בטל, לא קיים בבני ברק העניין הזה, כמעט לא קיים, ולמה? כי אם מישהו אומר, זה לא נכון הדבר הזה, נו, אז ברור, הוא לא מאנש. זה אחד, שלא חשוב לו יראת שמיים. אם לא חשוב לו יראת שמיים, ברור שלא מתחשבים בדעתו. מה אנחנו מתחשב בדעתם של חילונים שיתנו לנו פידבק על תקנות וגזרות? אז לא מתחשבים. בעצם, כמו שמצטטים בשם החזון איש, אנחנו מתחשבים בדעת האוילם, לא בדעת העולם. האוילם זה מי שנמצא בבית המדרש. זה עולם שלם שהוא כולו בית מדרש. גם מי שנמצא בחוץ, מתחנך לחשוב כמו בית מדרש, ולהדחיק את הרחוב שבתוכו בעצם הוא פועל. כי בעצם העולם האמיתי הוא בית המדרש. ואז מה שקורה, זה שאין שום פידבק שעוצר את אינפלציית החומרות. כי כל פידבק כזה שמנסה לעצור אותם, בעצם הוא לא נחשב. כי מי שלא מקבל את זה, הוא הרי לא מהאוילם, הוא מהעולם, אז זה לא נחשב, הוא מבחוץ. ואז מה שקורה, שום דבר לא עוצר את התהליך הזה, מי שבהנדסה יודע מה זה נקרא משוב חיובי, משוב חיובי זה אומר שהעסק מתפוצץ בסוף. זה מה שקורה. והדין הזה שאומר שההלכה שלא פשטה, ברוב הציבור בטל, זה בדיוק המשוב השלילי שההלכה מציבה, כן, זה ממעגל בקרה כזה, כדי לייצב את המערכת, ולהשאיר אותה בכיוון הנכון, ולא להביא אותה להתפוצצות. ובמובן הזה אני חוזר לשינויים בערכים והשינויים במציאות, השינויים שקורים ברחוב, שהוא מחזיר אותם ומקרין אותם על בית המדרש, זה לא רק שינויים במציאות. זה טעות לחשוב כך, זה גם השינויים הערכיים. מי שמתנהג באופן שברור בעולם היום שזה פסמישט ברמה הערכית, אז יש לו גם בעיה בעולם הדתי שלו. בדרך כלל, במצבים הרגילים לפחות. זה כלל, ועם כללים צריך להיזהר, עם כללים גורפים. אבל בדרך כלל זה המצב. כי אם ברור שזה לא מתנהגים כך, אז לא מתנהגים כך. ועכשיו צריך לראות, אוקיי, מה אנחנו עושים עם המקורות, ואיך מיישבים, ואיך מיישמים, ומה קורה לפה ולשם. וזה מחזיר אותי למה שסיימנו בשיעור הקודם, את השינוי במציאות והשינוי בערכים. גם השינוי הערכי שקורה ברחוב, בהחלט יש לו השלכה על ההלכה. ולא כאילוץ שצריך להתחשב בו, אלא כפידבק שאומר לי, אתה נוהג לא נכון. הרחוב אומר לך, אתה נוהג לא נכון. אתה מנותק, אתה בבית המדרש. טוב, עד כאן קצת אקטואליה עם הקשר גם אלינו, שניים במחיר אחד. עכשיו אני רוצה לעבור לדיון על הקשר בין ערכים לעובדות. התחלתי בפעם הקודמת, בסוף הפעם הקודמת, עם חזקה שאין אדם פורע תור זמנו. בקצרה, מה שאני בעצם טוען זה ככה, כאשר הגמרא בבבא בתרא אומרת שיש חזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן, מה היא בעצם אומרת? היא בעצם אומרת שנגיד אם אני תובע את מישהו על חוב שהוא חייב לי, והוא אומר בתוך הזמן, נגיד שזה הלוואה ל-30 יום, אני תובע אותו אחרי שבועיים. הוא אומר, פרעתי לך. זאת אומרת שהוא פרע לפני הזמן. יש חזקה שאדם לא עושה את זה. ידוע לתחתונה והוא צריך לשלם. למרות שהמוציא מחברו עליו הראיה, אני בא להוציא ממנו כסף. ולא הבאתי ראיות. אבל הטענה שלו היא טענה לא סבירה. לכן, הוא צריך לשלם. חזקה, אין אדם פורע בתוך זמנו. עכשיו שאלתי, מה יקרה בסיטואציה שבה במציאות דברים השתנו? אדם כן פורע בתוך הזמן. לא יודע, תרבות אחרת, שבה אנשים פורעים בתוך הזמן. מין או יקים כאלה שאוהבים לסגור את החובות שלהם מוקדם מתי שככל שהם יכולים, או אתם יודעים, כמו במשכנתא בבנק, יש הרי ריבית היום, לא קוראים לזה ריבית, קוראים לזה יותר עסקה, לא משנה, אבל זה ריבית. אז כיוון שיש לך ריבית, ברור שאם נופל לך כסף, יהיו הרבה אנשים שיגידו, אוקיי, נסלק את החוב מוקדם, כדי לא לצבור עוד ריבית. אז הנה, אדם פורע בתוך הזמן, הוא יסלק את המשכנתא לפני שהגיע זמן הסילוק. עכשיו יבוא בן אדם כזה לבית הדין, והבנק יתבע אותו, תחזיר לי את החוב, והוא יגיד, פרעתי. קיבלתי ירושה ופרעתי. אז מה נגיד לו? כתוב בגמרא, חזקה, אין אדם פורע תוך זמנו. אתה צריך להחזיר את הכסף לבנק. אתה לא נאמן שפרעת, זה בתוך הזמן. כך נגיד לו? ברור שלא. למה? כי אם במציאות המצב הוא שאנשים בסיטואציות כאלה כן פורעים בתוך הזמן, אז עם כל הכבוד לחזקה שכתובה בגמרא, החזקה הזאת לא נכונה למציאות שלנו. ובמציאות שלנו אנחנו רואים לפסוק לפי החזקות הרלוונטיות אלינו, לא לפי החזקות שכתובות בגמרא. ואז שאלתי, אז אם ככה אפשר לתלוש את דף ה' במסכת בבא בתרא, לזרוק אותו למחזור, הסוגיה הזאת כבר לא רלוונטית, חזקה אין אדם פורע תוך זמנו, הפסיקה להיות רלוונטית, ולכן בעצם זה אות מתה, זה לא, זה כבר לא תורה, זה הפסיק להיות רלוונטי, אפשר לזרוק את זה לפח. אז טענתי שלא. שאת כל זה עוד הספקתי להגיד. טענתי שלא. למה לא? כי הגמרא שם בכלל לא באה לחדש לי את הדין שחזקה אין אדם פורע תוך זמנו. זה בכלל לא המטרה שלה, זה לא המסקנה שאותה אני צריך ללמוד מהגמרא. את זה אני יכול ללכת לפסיכולוגים או לסוציולוגים או לבדוק מסביבי איך אנשים נוהגים ולראות אם האדם פורע בתוך זמנו או לא פורע בתוך זמנו. אני יודע לעשות את זה לא פחות טוב מחזל. אני לא צריך שיעורי פסיכולוגיה מחזל. הם גם לא התכוונו לתת לי אותם. החידוש של הגמרא שם זה שחזקות יכולות להפוך את סדר הדין, להטיל את נטל הראיה על המתגונה, על ה, על ה, על התובע, על ה, על המוחזק במקום על התובע. זה החידוש של הגמרא. הגמרא אומרת לי, כשאני תובע אותך, אתה חייב לי כסף, אז מעיקר הדין מוציא מחברו עליו הראיה, אז אני צריך להביא את הראיות. אומרת הגמרא, לא. אם הוא אומר פרעתי, והטענה הזאת היא לא סבירה, כי יש חזקה נגדו, שאדם לא פורע בתוך הזמן, חזקה, למרות שממון מוציאים רק בשני עדים, והוא המוחזק. לא, חזקה יכולה להפוך את המוחזקות. עכשיו אני נהיה המוחזק. יש חזקה שלא פרעת. אם אתה טוען שבכל זאת פרעת, תביא ראיה. נטל הראיה עובר להיות אליך. אז החידוש הוא לא החזקה שאדם לא פורע בתוך זמנו. זאת יכולה להיות כל חזקה אחרת, זה לא מעניין מהי החזקה. החידוש הוא שאם ישנה חזקה, היא יכולה להפוך את סדר הדין. היא יכולה להטיל את נטל הראיה על, על המוחזק במקום על התובע. זה החידוש של הגמרא. והחידוש הזה נשאר נכון גם להיום. ולכן לא נכון לזרוק את דף ה' של מסכת בבא בתרא. נכון שהחזקה שאין אדם פורע תוך זמנו בטלה. נגיד רק באופן היפותטי. נגיד שהיא בטלה, היום כולם פורעים בתוך הזמן. אוקיי? אז מה? הגמרא לא דיברה על החזקה הזאת, החזקה הזאת זה רק סתם חיטימצה. זה צריך לבדוק, האם ליישם את החזקה הזאת או לא, צריך לבדוק את המציאות, במציאות שבה אני פועל. מה שהגמרא אמרה, וזה נשאר מחייב לתמיד, לא קשור למציאות, שהמוציא מחברו עליו הראיה יכול להשתנות אם יש חזקה נגדו. זה מה שהשתנה. ואם החזקה שאדם כן פורע בתוך הזמן, אז עכשיו למרות שחזקה הזאת הפוכה לחזקה של הגמרא, היישום האמיתי של הגמרא זה לקחת את החזקה החדשה הזאת, וליישם עליה את העיקרון שחזקות יכולות להפוך את נטל הראיה. וזה יהיה היישום האמיתי של הגמרא למציאות של היום. זה לא שינוי בהלכה, בדיוק כמו שראינו. זה לא שינוי בהלכה, זה היישום הנכון של ההלכה למציאות של ימינו. אבל עכשיו אני, זה מה שאמרתי כבר בשיעורים הקודמים על השינוי. עכשיו אני רוצה להסב את תשומת לבכם למה זה אומר. כשאני מסתכל על הסוגיה של בבא בתרא בדף ה', ואני שואל את עצמי, מה התורה שבזה? מה בעצם החלק התורני שאותו למדתי? חזקה שאין אדם פורע תוך זמנו, זאת קביעה עובדתית. קביעה עובדתית היא לא תורה. זאת עובדה. עובדה צריך לבדוק. תצפת, תשאל מומחים, לא יודע מה שתעשה. תבדוק את העובדות, כמו שאנשים בודקים עובדות. זה לא תורה. לא רק שזה לא תורה, זה כמובן יכול להשתנות ממקום ומקום ומזמן לזמן. כל מקום וזמן צריכים לבדוק מהן העובדות הרלוונטיות אליהם, במקומם שלהם, בזמנם שלהם. התורה שיש שם זה הכלל שאומר שכאשר ישנה חזקה, אז אפשר להפעיל אותה נגד כללי סדר הדין, נטע לראיה. שזה כלל שלא קשור בכלל לעובדות, נכון? לא כלל שקשור לעובדות, זה כלל נורמטיבי. את ההלכה בעצם עוסקת בנורמות ולא בעובדות. ההלכה עוסקת בנורמות. ולכן בכל סוגיה, כשאתם לומדים את העובדות, דעו לכם שאם הבנתם שהעובדות זה מה שהסוגיה באה ללמד, טעיתם. לא הבנתם את הסוגיה. העובדות זה בסך הכל התווך שדרכו הגמרא מעבירה לנו את ההוראות הנורמטיביות, שזה מה שנקרא תורה. ובעצם כל ההלכה, אם מסתכלים על זה באופן הזה, שימו לב, מה זה הלכה? הלכה פירושה, להסתכל על מציאות נתונה, מצב עובדתי נתון, ולקבוע מה הנורמות ההלכתיות המחייבות במצב הזה. נכון? זה מה שנקרא לפסוק הלכה. בא לפני מישהו עם תנגולת במצב כזה וכזה, ואני צריך לקבוע אם היא טרפה או לא. בא לפני מישהו עם תערובת כזו וכזו, אני צריך לקבוע אם מותר לאכול או אסור לאכול. תמיד באים לפני עם עובדות, ואני כפוסק או כדיין, אמור להגיד מה הנורמות ההלכתיות שחלות על העובדות האלה. כמו שופט בבית משפט, כן, אותו דבר. נכון שבתוך, במהלך הבירור ההלכתי, אני צריך גם לבדוק את העובדות, זה ברור. אבל את זה אני עושה רק בתור בסיס. העבודה ההלכתית שאני עושה, זה מה שאני מתחיל לעשות אחרי שגמרתי לבדוק את העובדות. אחרי שגמרתי לבדוק את העובדות, עכשיו אני צריך לדון מה ההלכה אומרת על המצב העובדתי הזה. וזה, ורק זה, ההלכה. ההלכה זה לא העובדות. ההלכה זה רק הבירור, הצמדת הנורמה אל העובדות. ולכן כשאני חוזר עכשיו לגמרא בבבא בתרא, הקביעה, האם יש חזקה שאדם פורע בתוך זמנו או לא פורע בתוך זמנו, היא בכלל לא תורה. היא לא מסורה לחכמי תורה בכלל. היא מסורה לכל אחד מאיתנו ולמומחים, שיבדקו, יעשו סקר ויראו אם אנשים פורעים בתוך הזמן או לא. יכול בהחלט להשתנות ממקום למקום ומזמן לזמן. לא קשור לזה בכלל. הכלל שאותו הגמרא בדף ה' בבבא בתרא בדף ה' מלמדת אותנו, היא משתמשת בחזקה הזאת כדי ללמד אותי כלל נורמטיבי. הכלל הנורמטיבי אומר שאם העובדות הן כאלה, אז ההלכה היא כזאת. מה הן העובדות? תבדוק ותראה. ההלכה עוסקת רק באם אז. ההלכה לא עוסקת בעובדות עצמן, אלא רק באם העובדות הן כאלה, אז הנורמה היא כזאת. אגב, ההלכה גם לא עוסקת במה הן הנורמות. ההלכה לא עוסקת למשל בשאלה אם אדם פורע או לא פורע בתוך זמנו, והיא גם לא עוסקת בשאלה על מי נטל הראיה. כי השאלה על מי נטל הראיה תלויה בשאלה אם יש חזקה או אין חזקה, שאדם פורע תוך זמנו. ההלכה קובעת רק את האם אז. אם החזקה היא כזאת, אז נטל הראיה הוא כזה. אם החזקה היא אחרת, אז נטל הראיה הוא כזה. ההלכה זה רק האם אז. זה לא האם ולא האז. זה המקף שביניהם, זה החץ. שביניהם. זה לא הכלל שיש חזקה שאדם פורע תוך זמנו, וזה לא הכלל שאומר שנטל הראיה הוא על התובע, על הנתבע במקרה הזה. לא זה ההלכה ולא זה ההלכה. ההלכה זה רק הקשר ביניהם. כיוון שאם המציאות תהיה הפוכה, אז נטל הראיה יהיה הפוך. אם המציאות תהיה כזאת, אז נטל הראיה יהיה כזה. אז לא המציאות ולא נטל הראיה בסוף, לא אמורים להתאים למה שכתוב בגמרא. מה כן צריך להישאר בדיוק מתאים למה שכתוב בגמרא? האם אז? כלל שאומר שאם המציאות היא כזאת, אז נטל הראיה הוא כך. אם המציאות היא כזאת, אז נטל הראיה הוא כך. מבינים מה שאני אומר? בסדר, אתם איתי? אני אקבל איזשהם פידבקים כדי לראות שאתם איתי. אם לא, אז תגידו, אם אתם לא מסכימים, או אם אתם לא מבינים, לא משנה. לך דומיה תהילה. מה קורה?
בסדר, הכל בסדר,
מובן. כן, בסדר, ברור. אוקיי, אני מקווה שזה בסדר. הטענה בעצם, אני אביא אולי כמה המחשות כדי לחדד את הנקודה הזאת. בואו נסתכל רגע על לוגיקה, אוקיי? טיעון לוגי. טיעון לוגי בעצם אומר, נגיד למשל, כל השולחנות יש ארבע רגליים, החפץ הזה שלפניי הוא שולחן, מסקנה, לחפץ שלפניי יש ארבע רגליים. זה טיעון לוגי. עכשיו אני שואל, בא לוגיקן ומלמד אותי את הטיעון הזה. אני שואל, מה המרכיב הלוגי שבטיעון הזה? ההנחה של כל השולחנות יש ארבע רגליים,
לא
קשורה ללוגיקה, נכון? זאת עובדה, צריך לבדוק אם זה נכון או זה נכון או זה לא נכון.
אם אז בעצם,
המסקנה של השולחן הזה יש ארבע רגליים, גם היא לא קשורה ללוגיקה. או שהיא נכונה או שלא, צריך לבדוק אותה. אז מה זה לוגיקה בכל הסיפור הזה?
אם אז.
רק האם אז. אם כל השולחנות יש ארבע רגליים וזה שולחן, אז לחפץ הזה יש ארבע רגליים. רק האם אז זה הלוגיקה. או אם נעבור לגיאומטריה. האם, כשאני שואל מתמטיקאי, מה הסכום הזוויות במשולש? הוא אמור לענות לי, אין לי מושג. תלוי מה ההנחות שלך, באיזה גיאומטריה אתה עובד. אם ההנחות שלך אוקלידיות, הסכום הזוויות הוא 180 מעלות. אם ההנחות שלך אחרות, הסכום הזוויות הוא מרוכב, או שלילי, או לא יודע מה שאתם רוצים. תלוי בגיאומטריה שלך. טוב, אז מי יקבע מה הגיאומטריה הנכונה? פיזיקאי. פיזיקאי צריך לבדוק מה הגיאומטריה הרלוונטית לעולם העובדתי. זה תצפיות והוא בודק. המתמטיקאי לא יכול לדבר על זה כלום, זה לא בסמכותו. זה לא המתמטיקה. המתמטיקה זה לא הקביעה של סכום הזוויות במשולש 180 מעלות, זאת לא קביעה מתמטית. הקביעה המתמטית זה שאם האקסיומות של אוקלידס נכונות, אז סכום הזוויות במשולש 180 מעלות. זה המתמטיקה. רק זה. אתם רואים את המבנה הדומה. בעצם זה אותו מבנה כמו שתיארתי לגבי ההלכה. ההלכה במובן הזה משחקת את אותו תפקיד שהלוגיקה משחקת. יש הנחה ויש מסקנה. לא ההנחה ולא המסקנה קשורות להלכה או ללוגיקה, כן, בשנייה, במשל ובנמשל. ההלכה בצד אחד או הלוגיקה בצד שני, זה רק המהלך מההנחות אל המסקנה. רק האם אז, זה ההלכה וזה הלוגיקה. לא ההנחות ולא המסקנה. אתם מבינים שזה בעצם, זו בעצם המשמעות של מה שדיברתי בשיעורים הקודמים על שינויים בהלכה. כי מה שטענתי זה שאת השורה התחתונה אפשר לשנות, וזה עדיין לא יהיה שינוי בהלכה. למה לא? כי אני עובד לפי אותו כלל של אם אז. רק כיוון שהאם שונה, אז גם האז שונה. כי האם אז הוא אותו דבר. אם מישהו יאמר לי, תראו, למרות שאנשים היום פורעים בתוך הזמן, אני נצמד לגמרא, זוכרים את הבגדי ים. אני נצמד לגמרא ואני פוסק שבכל זאת אין אדם פורע תוך זמנו, ונטל הראיה על הנתבע. אז הוא דבק בהלכה, כן, הוא אורתודוקסי, שמרן אורתודוקסי, הוא לא זז כמלוא נימה מדברי הגמרא. אז הוא אידיוט, לא אורתודוקסי. למה? כי הוא זז לגמרי מדברי הגמרא. הוא לא זז מדברי הגמרא במסקנה שלה. המסקנה היא שנטל הראיה הוא על הנתבע. אבל זה לא מה שהגמרא אומרת. מה שהגמרא אומרת זה רק את האם אז. והאם אז שלו, הפוך למה שכתוב בגמרא, כי אצלו החזקה שאדם כן פורע בתוך הזמן, ולפי האם אז של הגמרא, היה צריך להיות שנטל הראיה הוא על התובע, והוא מחליט שנטל הראיה הוא על הנתבע. איפה האם אז של הגמרא? אתה סטית מהגמרא, אתה רפורמי. ההיצמדות לשורה התחתונה היא רפורמה. היא רפורמה בגלל שזה בעצם סטייה מהכלל של האם אז. אתם מבינים שכשיש שני אימים שונים והאזים שווים, זה אומר שהכלל מהאים אל האז הוא שונה. נכון? כשאתה משמר את השורה התחתונה, אתה בהכרח משנה את כלל המעבר. ותורה זה אוסף של כללי מעבר בלבד. זה לא אימים ולא אזים. תורה זה אוסף של טיעונים, לא של טענות, בשפה של לוגיקה. בלוגיקה, גם ההנחות וגם המסקנה הן טענות. טענות נמדדות במונחים של אמת או שקר. טיעון זה המעבר או העסק, מההנחות אל המסקנה. וטיעון אין דבר כזה נכון ולא נכון. טיעון יש דבר כזה תקף ולא תקף. האם המסקנה נובעת בהכרח מן ההנחות, או לא נובעת בהכרח מן ההנחות. כך מודדים טיעונים. לא בשאלה אם זה נכון או לא נכון. נכון או לא נכון זה מדידה של טענות. ולכן אני אומר שאותו דבר, ההיצמדות להלכה, פירושו להיצמד לטיעונים ההלכתיים, לא לטענות ההלכתיות. לא להנחה שיש חזקה שאדם, שאדם לא פורע בתוך הזמן, ולא למסקנה שנטל הראיה הוא אל הנתבע. טעות להיצמד להנחה, טעות להיצמד למסקנה. מה שצריך זה להיצמד לכלל המעבר. ועכשיו תבדוק את ההנחה בנסיבות שלך, תשתמש בכלל המעבר של הגמרא, ותגיע למסקנה שמתאימה לנסיבות שלך, שכמובן תהיה שונה מהמסקנה שיש בגמרא. בסך הכל תיארתי עכשיו באופן שונה את מה שאמרתי בשיעורים על שינויים בהלכה, אותו דבר. רק מה שאני עכשיו חידדתי יותר, שזה לא דיברתי שם, זה מה זו תורה. תורה זה אוסף של כללי מעבר, תורה זה לא שורות תחתונות. וזה נקודה שאנשים לא מבינים. ולכן תמיד שמישהו משנה שורה תחתונה הוא רפורמי. מי שמשנה כלל מעבר הוא רפורמי, לא מי שמשנה שורה תחתונה. מי שמשנה שורה תחתונה הוא אולטרה אורתודוקסי. אם הנסיבות הן שונות. כי אתה חייב לשנות שורה תחתונה כדי לשמר את כלל המעבר. טוב, בואו נצא לכמה דקות הפסקה, נתרעננו קצת, ונצליח להוציא מכם גם קצת תגובות בחלק הבא. אוקיי. טוב, בואו נמשיך. כולם איתנו? אוקיי, מצלמות, אני מבקש, תדליקו מצלמות. אוקיי, אני רוצה אולי להדגים את את הנקודה הזו דרך עוד אספקט, ואז אני אמשיך הלאה.
רגע, הייתי רוצה להבין משהו, אם אפשר.
זה תמיד מגמה חיובית.
אני רוצה לוודא שהבנתי אותך נכון. לגבי הנושא הזה, הכלל הוא שאם יש לך, אם אתה רוצה להוציא מחברך, עליך להביא ראיה. זה הכלל הבסיסי, זה ברירת המחדל. המוציא מחברו עליו הראיה. יש לזה חריגים למיניהם. אחד החריגים זה אם יש חזקה מסוימת, אז הכלל הזה, נטל הראיה, יעבור לצד השני. נכון? כעת, אם יתבטל, זאת אומרת, הכלל הזה שאדם פורע תוך כדי זמנו, אז אתה חוזר פשוט לכלל הבסיסי. להאם אז הראשון.
נכון.
זה בעצם הטיעון.
ברור.
אוקיי.
האם, גם הכלל שהם מוצאים לך בעל הבריאה זה כלל של אם אז.
ברור.
אם יש מוחזק ויש תובע ואין חזקות לשום צד, מוצאים לך בעל הבריאה. כן.
נכון.
ולכן גם שם.
ברגע שההנחה הזאת נפלה, אז אתה חוזר.
ולכן גם הגמרא עצמה. כשהיא קבעה שיש חזקה שאדם לא פורע בתוך הזמן, לכאורה שינתה את ההלכה. כי הרי ההלכה היא שהמוציא מחברו עליו הראיה. אבל לא, היא שמרה את הכלל של האם אז על הנסיבות החדשות, זה הכל.
יפה. וברגע שזה נפל, אז זה חוזר לבריאת המרדה.
אני אביא אולי דוגמה גם מכיוון שלישי, כדי שיהיה... זו דוגמה מעניינת, שווה לתת עליה את הדעת פעם. אתם יודעים, אני חשבתי פעם, ככה בהתמרמרות מה, למה בח נחשב גאון מוזיקלי ואני לא? זה לא פייר. בסופו של דבר, אני גאון מוזיקלי מאוד קטן דרך אגב, כן, שלא יהיו אי-הבנות. בסופו של דבר, הרי ברור שכל מוזיקה שאני אכתוב, צולעת ככל שתהיה, אין שום בעיה להנדס יצורים שמבחינת, מה זה אין שום בעיה? עקרונית אפשר להנדס יצורים שמבחינתם זאת תהיה מוזיקה מושלמת. הם פשוט ייהנו מהאסתטיקה המופלאה של המוזיקה הזאת שאני כתבתי, נכון? אלא מה, אז מה ההבדל ביני לבין בח? שהוא במקרה נפל על המוזיקה המתאימה לאנשים כפי שאנחנו מכירים אותם כאן. מזל מוצלח, לא יותר מזה. אם היצורים החיים שהיו קיימים על הגלובוס הזה היו בנויים אחרת, אז אני הייתי נחשב בח, והוא היה היום, לא יודע מה, מלמד אתכם פה בזום. אז למה, באיזה כמובן, האם יש איזושהי משמעות אובייקטיבית שמבחינתה בח יותר מוכשר ממני במוזיקה? לכאורה זה סתם מזל. הוא נפל על אנשים שבנויים באופן שהמוזיקה שלו זה אכן המוזיקה שמוצאת חן ביניהם. ואני לצערי לא. איפה הבאג כאן? הבאג כאן שוב באותה נקודה. נדמה לי, אבל עוד פעם, אני באמת לא מבין במוזיקה, אני מקווה שאני לא מדבר שטויות, נדמה לי שלא. אבל אני חושב שהכישרון של בח הוא לא לכתוב את המוזיקה שהוא כותב, אלא להבין את האם אז של המוזיקה. בהנחה שזאת או זה המבנה של היצורים שבתוכם הוא פועל, כולל הוא עצמו. אז המוזיקה האופטימלית זה המוזיקה הזאת. אני מאמין שאם הוא באמת גאון אמיתי, אז אם הוא היה חי בקרב יצורים שבנויים אחרת, הוא היה מצליח לבנות להם מוזיקה שתהיה אופטימלית גם מבחינתם. זה לא שהוא מוכשר לבנות מוזיקה מסוימת, ובמקרה האנשים כאן מתאימים למוזיקה שהוא כותב, זה עובד הפוך. היכולת שלו זה יכולת של אם אז, לא של שורה תחתונה. אם האנשים בנויים כך, אז אני יודע איזה מוזיקה הכי תתאים להם, או הכי תמצא חן ביניהם. ולכן אני מניח שבאוכלוסייה שבנויה אחרת, הוא היה מצליח לבנות מוזיקה אופטימלית לאוכלוסייה ההיא, גם שם הוא עשה את זה יותר טוב ממני. המקום היחידי שבו הוא היה נכשל, זה המקום שבו במקרה נוצרה אוכלוסייה כזאת, שדווקא המוזיקה שלי היא הכי טובה בעולם מבחינתם. אבל אתם מבינים שזה לראות חטא ואחרי זה לצייר את המטרה מסביב. זה לא חוכמה. זה לא דורש שום כישרון, זה סתם מקרה. הכישרון הוא רק באים אז, הכישרון הוא לא בשורה התחתונה. שורה התחתונה, זה שזה במקרה יוצא מוצלח, זה מקרה. במקרה, השורה התחתונה הזאת מתאימה לשורה הראשונה, כן, למבנה של האנשים כפי שהוא בפועל. זה לא כישרון במוזיקה, זה סתם מקרה מוצלח. הכישרון במוזיקה זה לקלוע את החץ למטרה קיימת, לא לקלוע חץ ולצייר סביבו מטרה. ואם אתה באמת מוכשר, אז בכל מיני סוגי מטרות אתה תצליח לקלוע את החץ יותר טוב ממני. כי אתה מוכשר באם אז, אתה לא מוכשר בפעולה מסוימת אחת, שבמקרה במטרות מהסוג הזה, זה בדיוק הפעולה שקולעת למרכז המטרה.
אבל זה כלל עקרוני בכל שיווק. בכל שיווק. כל מנהל שיווק עושה את זה. אם זאת האוכלוסייה, אם הוא מוצלח, המוצלח
ייקשה. לכן גם שיווק זה סוג של כישרון, נכון? מי שיודע לדבר על האוכלוסייה שנמצאת בפניו, ויודע לדבר על אוכלוסייה אחרת שנמצאת בפני מישהו אחר, הוא מוכשר. מי שיודע לדבר הכי טוב לאנשים שנמצאים כאן, זה לא אומר שהוא מוכשר בכלל. יכול להיות שבמקרה הוא נולד עם יכולת כזאת, שבדיוק מדברת אל האנשים כפי שאנחנו מכירים אותם כאן. סתם מקרה. מי שיודע להתאים את השיווק שלו לאוכלוסייה ולאוכלוסייה אחרת, גם להצליח לשווק יותר טוב ממני, הוא מוכשר. זה נקרא כישרון. אתם מבינים? זאת אומרת, זה רעיון הרבה יותר יסודי מאשר אפיון של ההלכה, או אפיון של לוגיקה, או זה משהו הרבה יותר מהותי, זה משהו שקיים בכל התחומים כולם. בכל התחומים בעצם, האסנס המהותי של התחום זה לא העובדות. הגאוניות זה לא לדעת את העובדות. לדעת את העובדות זה זיכרון טוב, זה לקרוא מספיק חומר, לעסוק בזה מספיק זמן, להתמסר לזה הכל טוב. איפה הכישרון? איפה הגאוניות? הגאוניות זה בשאלה מה אתה עושה עם העובדות. זה באים אז. זה בהסקת המסקנה מהעובדות אל התוצאות. אגב, אם אנחנו הולכים למדדים לבחון אנשים גדולים בתורה, או איך לבחון בבחינות לרבנות, מה לשאול את האנשים בבחינות לרבנות, יש לזה השלכות מאוד מאוד נכבדות למה שאני אומר כאן. אני חושב שהבחינות לרבנות, לפחות כפי שהכרתי אותן בעבר, לא יודע אם היום זה השתנה מהותית אולי, אין לי מושג, לא שוות כלום, שוות אגורה שחוקה. בודקים אם אתה יודע את אוסף העובדות שכתובות במשנה ברורה. השאלה אם אפשר לבדוק את היכולת שלך לדמות מילטה למילטה, את האפשרות שלך להתאים נורמות לנסיבות, לא לשאול מה הנורמות, אלא לשאול, לתת לך נסיבות ובוא נראה איך אתה מתאים להם נורמות. לא לדקלם בעל פה את המשנה ברורה, אלא להגיד לי מה החילוק בין מה שהמשנה ברורה אומר לבין הסיטואציה שמופיעה בפניך, ולכן מה צריך להיות הדין אצלך. ואת זה לא עושים, או לא עשו, אני לא יודע. אני מניח שגם לא עושים. פעם, זה מזכיר לי ששאלתי פעם, לימדתי פעם מתמטיקה בישיבה תיכונית, עשיתי את הטעות הזאת פעם, עבר לי מהר. בכל אופן, אז החבר'ה הגיעו, דיברנו פעם על, על לימודי היסטוריה ודברים כאלה, אמרתי להם, תשבו, אתם לא לומדים לחשוב בהיסטוריה, זה סתם תקראו את הספר בשירותים וכל הסיפור, כל הלימוד מיותר. אתם לא לומדים שום דבר לחשוב בהקשר הזה. אני, מה פתאום? אנחנו, יש הרבה מחשבה על הסיבות למלחמת העולם הראשונה, ומה התוצאות והתהליכים, בטח שלומדים על חשיבה היסטורית. טוב, זה היה דיון. אחרי כמה זמן, בשיעור שלי, הם הגיעו בדיוק אחרי שהם גמרו איזה מגן או בגרות בהיסטוריה. ואז הם נכנסו לשיעור שלי, ואני שומע אותם מדברים על מה היה במבחן. אז אני שומע שניים מדברים, אחד אומר לשני, תגיד, מה הסיבה השלישית לפרוץ מלחמת העולם הראשונה? ברק, הצחרתי את הראשונה, את השנייה ואת הרביעית, אבל את השלישית שכחתי, ברח לי. אתם מבינים את, את הלימוד של חשיבה היסטורית? זאת אומרת, גם כשאתה לומד כבר חשיבה של אם אז ותהליכים ואיך מה לעשות עם העובדות ואיך לנתח אותם וכולי, אתה פשוט לומד בעל פה את מה שהמורה אמר. זה לא שמציבים בפניך סיטואציה חדשה ואתה צריך לנתח אותה ולהגיד, אוקיי, מה יכולות להיות הסיבות למה שקרה שם? בלי שהמורה דיבר איתך על זה. תשאלו אותך לא על מלחמת העולם הראשונה, תשאלו אותך על מלחמת הבורים, שלא למדת. ותגיד לי מה יכולות להיות הסיבות שם. איזה סיבות כן ואיזה סיבות לא. זה חשיבה היסטורית. אם אתה מדקלם את מה שהמורה אמר, זה לא חשיבה היסטורית, זה פשוט לדקלם את החשיבה ההיסטורית של המורה, של הספר. אוקיי? זה ממש דומה לכל מה שאני תיארתי קודם, גם ביחס להלכה. לדקלם את המשנה ברורה זה לא לדעת הלכה. לדעת הלכה פירושו לדעת את החשיבה ההלכתית, לא את העובדות ההלכתיות, לא את השורות התחתונות ההלכתיות. לכן למשל, כן, אני הולך יש לזה הרבה השלכות, אז לכן למשל אני חושב שההבחנה שעושים בדרך כלל בין לימוד עיון ללימוד הלכה, או ללימוד בקיאות אם תרצו גם, היא הבחנה מלאכותית ומיותרת. מה שנקרא היום לעסוק כשמי תעלי בדהילכת הזה ללמוד משנה ברורה, או שולחן ערוך עם נושא כלים. זה לא עסוק כשמי תעלי בדהילכת. זה עסוק כשמייטה בבוקר, ואני בדהילכת אחרי הצהריים, שאין קשר ביניהם. בבוקר אתה לומד עיון, ושם אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ובאחרי הצהריים אתה לומד מה כתוב במשנה ברורה, וזה ההלכה. אבל זה לא אמור להיות כך. עסוק כשמייטה, אני בדהילכת הפירושו, ללמוד את השמייטה, ולהגיע משם למסקנה, שהיא ההלכתה. לסיים את לימוד העיון שלך, במסקנה להלכה. זה לא אמור להתפצל לשני לימודים. ללימוד עיון וללימוד הלכה, זה מין שטויות אלה. צריך ללמוד עיון באופן כזה שאתה תסיים במסקנה ההלכתית. אם אין לך, אם יש ספקות, זה בסדר גמור, אבל אתה, זה לימוד הלכה. ללמוד משנה ברורה זה לא לימוד הלכה. זה בדרך כלל ביטול תורה. לפחות באיכות, אם לא למעלה מזה. זה נכון שיש, תראה, לא כולם גומרים את כל ההלכה, מה זה לא כולם, אף אחד, לא גומר את כל ההלכה בעיון עד המסקנות, ובטח לא אנשים שנמצאים בתחילת הדרך. אז יש היגיון ללמוד ספרי ההלכה, כדי לדעת בינתיים מה לעשות, עד שאני צובר את הכלים ואת הידע והכל, הכל בסדר. זה לשעת חירום, אין ברירה, צריך לדעת מה לעשות, אבל זה לא נקרא ללמוד הלכה, זה נקרא לסתום חורים בינתיים עד שאני אלמד הלכה. ללמוד הלכה פירושו ללמוד את הגמרות בעיון, עם הראשונים והאחרונים, להגיע למסקנה שלך בסוגיה, וזה מה שצריך לעשות. דיברנו על אוטונומיה בפסיקה, אני לא אחזור לזה כאן, וזה קשור כמובן לסוגיה ההיא. זה נקרא ללמוד הלכה. ולדעת הלכה, פירושו לדעת את האם אז, לא את האם ולא את האז, אלא לדעת את המקף בין האם לאז, את החץ שמוביל בין האם לאז. זה נקרא לדעת הלכה. שבא לפניך סיטואציה חדשה, ואתה יודע לנתח אותה, ולהגיד מה ההלכה אומרת בסיטואציה הזו. זה נקרא לדעת הלכה. לא לדקלם בעל פה את כל המשנה ברורה, ואת כל השוטים ביקום, ואני לא יודע מה, ואת השולחן ערוך עם כל הנושא כלים. זה לא מזיק. אם אתה יודע את כל אלה בעל פה, זה יכול להועיל. אבל זה לא ההלכה. זה תשתית שאתה יכול להשתמש בה. זה הכל. יש אולי עוד משפט על העניין הזה, אם אנחנו כבר פה. לימוד עיון ובקיאות. זה דיכוטומיה מקובלת בעולם הישיבות. פעם, אני אף פעם לא למדתי בקיאות, נראה לי בזבוז זמן תמיד. חוץ ממוטציות כמו הרב עובדיה, אף אחד לא זוכר כלום בלימודי בקיאות. לא זוכר אולי במובנים מורפלים. אתה מבזבז שעות על שעות ולא נשאר לך מזה כמעט שום דבר. לעומת זאת, בלימוד עיון אתה לומד לא פחות חומר, אלא שזה פחות דפי גמרא, אבל אתה לומד ראשונים ואחרונים, וגם סוגיות מקבילות, והדברים גם מתקשרים אחד לשני, אז הרבה יותר קל לזכור אותם. אז העסק גם נשאר לך, גם בנוי לך, הרבה יותר יעיל ללמוד בקיאות בדרך עיונית. פשוט ללמוד עיון, זה גם הלימוד בקיאות שלך. אתה תהיה בקיא בראשונים ובאחרונים ובגמרא, רק בפחות גמרות. אז זה אותה כמות של חומר. לעומת זאת בבקיאות אתה לומד הרבה דפים, שאין קשר בין סוגיה לסוגיה, ואין שום סיבה שתזכור את זה, וזה גם לא מתקשר, אז זה לא יושב בראש כמו שצריך. פעם למדתי בישיבה עד הצהריים בבני ברק, ואז הלכתי ללמוד באוניברסיטה, בצהריים. פעם אחת הייתי אחרי הצהריים בישיבה, אז המגיד שיעור שלי, שגם ממנו שאהבתי את ההתייחסות הזאת לבקיאות, אז הוא לקח אותי לסיור בין השולחנות. והוא אומר לי, בוא תראה מה אתה מפסיד. נכנסנו, הלכנו לאיזה חברות כלשהי, והוא ראה אותם, הוא ראה באיזה, איפה הם נמצאים בגמרא, הם מצביעים ככה עם האצבע, לנקודה בגמרא שבה הם עסקו. זאת אומרת להם, יש לי שאלה אליכם בהלכה, שואל אותם שאלה הלכתית. גרדים בראש, מסתכלים, מחפשים פה, שם, ראשונים, לא יודע, לא מוצאים תשובה. זאת אומרת להם, התשובה נמצאת איפה שהאצבע שלכם הייתה מונחת כשהגעתי אליכם. אבל אין לכם שום סיכוי לדעת את זה, כי אתם לומדים בקיאות. אתה יודע מה הבעיה, מה אמר אהבה, אמר, אין לך מושג מה המשמעות של זה, ואיך אפשר להסיק מזה מסקנות, כי אתה לומד בקיאות, אז אתה חומר עצמו שאותו למדת, אתה לא יודע. אז מה זה עוזר? אתה לא מבטל תורה, זה בסדר, יש לך שכר על לימוד תורה, אבל אין לך לימוד תורה, יש לך רק שכר על לימוד תורה. יש כאלה שלומדים בשביל לא לבטל תורה, אבל כדאי ללמוד בשביל ללמוד תורה, לא בשביל לא לבטל תורה. שני דברים שונים. אז וההבדל, אני חושב ביניהם, זה, גם אמרתי הרבה פעמים לחבר'ה בירוחם, בישיבה, אמרתי להם שההבדל מלימוד עיון ולימוד בקיאות הוא לא בשאלה כמה מפרשים אתה לומד. אתה יכול ללמוד עיון ברשי או את הגמרא עצמה, וללמוד בקיאות עם כל הראשונים והאחרונים. אם אתה לומד מה כתוב בהם ועובר הלאה, זה בקיאות. ואם אתה אומר, שואל את עצמך מה זה אומר, אז זה עיון. האם למדת רק ראשון אחד או בלי ראשונים בכלל. ההבדל לדעתי בין לימוד עיון ללימוד בקיאות לכל היותר, זה המשל שאני משתמש בהקשר הזה, ואתם יודעים, היה פעם סרטי מלחמה כאלה, שיש שם מה שנקרא פטרול אלים. מה ההבדל בין פטרול רגיל ופטרול אלים? פטרול רגיל, אתה עובר לאורך הגבול, אתה מסתכל, אם יש בעיות אתה מטפל בהם, אם אין בעיות אתה שמח ועובר הלאה. פטרול אלים, אתה יורה לתוך כל שיח כדי להקפיץ את הבעיות החוצה. אם מישהו מתחבא מאחורי השיח, אתה רוצה שהוא יצא החוצה, אתה חותר למגע. אתה לא עובר שם רק לראות שהכל בסדר וזהו. אתה לא מטפל רק בבעיות שהופיעו בפניך, אתה מנסה להוציא אותם, להקפיץ אותם, לפגוש אותם באופן יזום. זה ההבדל בין לימוד עיון ולימוד בקיאות. לימוד בקיאות גם הוא לימוד עיון. רק יכול להיות שאתה לא מעורר בעיות בכוח, אתה לא מסתכל בראשונים ובאחרונים ושואל את עצמך ומעלה שאלות בכוח, אתה מטפל בדברים שאותם, שעליהם אתה חושב, שבהם אתה פוגש, אבל עדיין בהם אתה באמת מנסה להבין אותם, לנתח אותם. אז זה לימוד עיון בעצם, הוא נקרא בקיאות כי זה פטרול לא אלים. אתה מטפל רק בבעיות שאתה פוגש. בלימוד עיון אתה מנסה להוציא גם בעיות שאתה לא פוגש אותן בעצמך. לראות בספרים כאלה ואחרים, וליישב וזה, ולהשוות שיטות, ולנתח את הסוגיה וכל דברים כאלה. אז אתה עושה עבודה יותר אקטיבית. אז ההבדל רק בסך הכל יותר הבדל כמותי מאשר הבדל איכותי. כי בסוף בסוף הלימוד האמיתי, כמו שאמרתי קודם, זה לא ללמוד את העובדות. מה אמר אביי ומה אמר אבא. זה לא עוזר כלום. הלימוד האמיתי זה האם אז. לאור מה שאמר אביי, מה יוצא בשאלה הזאת? לאור מה שאמר אבא, מה יוצא בשאלה הזאת? מה עומד בתשתית האמירה שלהם? מה הנפקמינה? מה התפיסות העקרוניות שעומדות מאחורי זה? זה הכל דרכי חשיבה ולא שורות תחתונות. לא בכדי הגמרא מורכבת ממסע ומתן. בגמרא כמעט לא תמצאו פסיקת הלכה. פה ושם כותבים, והלכת ככה. נדיר מאוד. רוב מוחלט של הסוגיות, אין שום אמירה על מה ההלכה. רק מסע ומתן. למה? כי הגמרא באה ללמד אותנו מסע ומתן, לא שורות תחתונות. השורות התחתונות, אנחנו ניקח את הכללי אם אז, את כללי המסע ומתן של הגמרא, וניישם אותם על המציאות שאנחנו פוגשים, שבה אנחנו פועלים. ואז נגיע לשורות התחתונות שלנו. אין שום סיבה לקחת שורות תחתונות מהגמרא. גם כשפוסקים הלכה בגמרא, אנחנו פוסקים לגבי איזה כלל אם אז הוא נכון. לא איזה שורה תחתונה נכונה. גם כן, טעות נפוצה, והיא קשורה כמובן השינויים, סוגיית השינויים שדיברנו עליה. זאת אומרת, הדברים האלה מאירים באור אחר לגמרי את השאלות מה זה תורה, מה זה לימוד תורה, איך צריך ללמוד, מה צריך להתמקד. זה דברים שנוגעים ממש ליומיום, זה לא איזה שהם שאלות היפותטיות, מופשטות, אידיאולוגיות כאלה, על שינויים בהלכה ומעמד האישה והיחס לגוי. אני מדבר על דברים שמלווים אותנו ביומיום, לא רק על דברים אלה גדולים ותיאורטיים ומופשטים. לכן אני חושב שזה דבר מאוד חשוב להבין את היחס בין עובדות לבין הלכה. עכשיו, אני רוצה לעבור לעוד היבט מסוים של עובדות והלכה, וזה השאלה, אז מה זה בעצם, מהי בעצם מומחיות הלכתית? השלכה של אותו עניין, אבל תראו שיש לזה עוד פעם, זה המשך של אותו מהלך. מה זה בעצם מומחיות הלכתית? אז אם מומחיות הלכתית, דיברתי קודם על מה זה גדול בתורה, מה צריך ללמוד, איך מודדים גדול בתורה וכדומה, זה כל קשור מה שדיברתי כאן. אז גדול בתורה זה לא מי שיודע את כל מה שכתוב. זה כמובן מועיל, אני לא מזלזל בזה בכלל, אבל זה לא גדול בתורה. גדול בתורה זה מישהו שיודע מה לעשות עם משהו מחזיק ביד, ולא ליישם as is בצורה פשטנית. זה חמור נושא ספרים. גדול בתורה פירושו זה מישהו שיודע את דרכי העסק, ולכן הוא יכול גם לוותר על היקף החומר שהוא מחזיק. יכול לוותר על היקף החומר שהוא מחזיק. היום דברים, יש מאגרי מידע, יש ספרים, רב חיים וולוז'ינר כבר כותב, שהיום כבר לא קיים הכלל הזה שכל השוכח דבר ממשנתו, מתחייב בנפשו. כי בסדר, היום אין את הערך הגדול של הזכירה, הדברים נמצאים במאגרים, בספרים, בזמנו לא היו מאגרים כמובן, אבל בימינו עוד יותר, ולכן המשקל של הידע הולך ופוחת. הסיני היא הרבה פחות משמעותי מאשר העוקר הרים. האם אז הרבה יותר חשוב מאשר המידע עצמו. למידע עצמו אפשר להגיע, די בקלות היום. השאלה היא איך אתה מדמה מילטה למילטה, איך אתה עושה היסק הלכתי, איך אתה מצמיד נורמות לעובדות. זה בעצם המיומנות ההלכתית האמיתית. ולכן, להמשיך למדוד, לבחון היום אנשים על מה אומר המשנה ברורה בכל מקום וכל מיני דברים מהסוג הזה, זה פשוט אנכרוניזם. זה לייצר רבנים בסרט נע שלא שווים כלום, רבני משנה ברורה כאלה. אני רוצה עכשיו אבל להראות עוד השלכה של העניין. עוד מבט על העניין הזה. ולצורך הדבר הזה, אני רוצה, אני אעלה גם את המאמר הזה לדרופבוקס ולאתר, למודל, אז תוכלו גם לקרוא את זה שם, אני עוקב פה אחרי איזשהו מאמר שכתבתי, שעוסק בשאלה מה זאת מומחיות הלכתית. וגם כן, היחס בין הלכה לבין מציאות. אני אתחיל אולי עם שתי דוגמאות או שלוש דוגמאות שילוו אותנו, שתיים, שילוו אותנו בדיון הזה. דוגמה ראשונה, יש התפרסם לפני הרבה שנים, קצת לפני שכתבתי את המאמר, התפרסם פסק של שלושה רבנים, הרב נרי, הרב ישראלי, והרב אברום שפירא, אני לא זוכר כבר, או הרב דוב ליאור, אני לא זוכר, מישהו, עוד רב שלישי, שהם קבעו שמסירת שטח לפלסטינאים זה פיקוח נפש. באופן מפתיע. בעקבות הפרסום של הפסק הזה, אז עוד לא היה כל כך נפוץ פסקי הלכה של רבנים לא חרדיים בתחומים האלה. כן,
מתי זה היה?
אני מדבר כבר לפני, לא יודע, 20 שנה לפחות, לדעתי. זה פסק של הרב נריה. מתי הוא נפטר? אני לא זוכר כבר, אבל זה יותר מ-20 שנה, אני מניח. אני יכול לחפש מתי פורסם המאמר, כי כתוב לי פה שזה שנה קודם. אבל אולי פרסמו את זה בשמו אחרי שהוא נפטר בעצם. לא, זה לא יכול להיות, אחרי שהוא נפטר הרבה קודם. אז כנראה פרסמו את זה בשמו אחרי שהוא נפטר. ואת הוא הצטרף לפסק מהקבר, שפתיו דבבו בקבר. הרב נריה נפטר ב-95, אוקיי. אז זה היה קצת אחרי זה, אני חושב. נדמה לי, אולי אני טועה. טוב, בכל אופן, אז הפסק הזה בעצם אמר שמסירת שטח לפלסטינאים זה פיקוח נפש. אז שאלו אותי ככה כל מיני אנשים ותלמידים וכולי, מה הסמכות שלהם לקבוע קביעה כזאת? זאת קביעה עובדתית. שאלה אם זה מסוכן או לא, מסוכן זאת שאלה עובדתית. תשאל, לא יודע מה, מומחי ביטחון, מומחי מדיניות, או סתם תחליט בעצמך איזה ערך מוסף יש לרב נריה או לרב ישראלי בשאלות שנוגעות לעובדות. רואים את הקשר לנושא הקודם. עוברים לדאס תארה, כן, אבל זה ממש המשך של אותו נושא. בעצם אומר לי מישהו, תראה, אם לדעתי זה דווקא מביא שלום ולא מסוכן, אני אמור לשמוע להם בגלל שהם פוסקי הלכה, נגיד שהם פוסקי ההלכה שמקובלים עליי לצורך הדיון. אין סנהדרין היום, אבל נגיד שהם היו הסנהדרין. בסדר? האם אני חייב לשמוע בקולם בשאלה שהיא נטו עובדתית? אני לא מרגיש שאני פחות מוסמך מהם לקבוע עמדה בשאלה הזאת. אז זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, ראיתי מהרב נבנצל, אבל יש עוד רבנים שכתבו, שמי שנוסע במהירות מעבר למהירות המותרת, או לא שומר על חוקי התנועה, עובר איסור דאורייתא, שבנשמרתם מאוד לנפשותיכם. אוקיי? עכשיו, גם שם כמובן עולה השאלה, הערכה, האם זה מסוכן או לא מסוכן, לא בהכרח מסורה לפוסק. באיזה מובן הוא יודע לקבוע את זה יותר טוב ממני. אבל זה נראה בכל זאת קצת שונה, כי פה, הרי את חוקי התעבורה כן קבעו מומחים, או בהתייעצות עם מומחים. אז בסך הכל רק נותן גושפנקה למה שהמומחים קבעו, שזה בדיוק תפקידו של הפוסק. את המומחים נותנים את הנתונים, והפוסק קובע את ההלכה. עכשיו, אני בשתי השאלות האלה, חשבתי לעצמי שאני דווקא נוטה לדעה שהיא נגד ההסתכלות הראשונית, או נגד הנטייה של כל מי ששמעתי מסביבי, זה לא כך הפתיע אותי כמובן, אבל בשני המקרים האלה זה היה מאוד בולט, שהיה ברור לי שהם טועים. אז ביחס לפסק הרבנים, כולם ביקרו אותם, ואני טענתי שהם צודקים. יש להם סמכות לקבוע את זה, לגבי מסירת שטחים ופיקוח נפש עם הפלסטינאים. ולגבי הנסיעה במהירות המותרת, כולם נטו לחשוב שזה דווקא בסדר, כי הוא מסתמך על מומחים, ושם אני אמרתי מה פתאום, הוא פועל לא בסמכות, הרב נבנצל. אין לו שום סמכות לקבוע את זה. אין לזה שום תוקף הלכתי. עכשיו, למה בעצם, איך אני מגיע לתפיסות האלה מעבר ליצר הנון-קונפורמיסטי שלי? ואת למה, איך אני יכול להצדיק את הטענות האלה? אז כאן אני צריך להתחיל איזשהו דיון על איך פוסקים הלכה, ועוד פעם יחס בין עובדות לבין נורמות, ואני רוצה לדבר על מה היחס בעצם בין הפוסק לבין המומחה. נגיד שהמומחה אחראי על קביעת העובדות, מה זה מסוכן, מומחה ביטחוני, או מומחה תעבורתי, או רופא, או מה שלא יהיה. והפוסק אמור לקבוע מה ההלכה אומרת, בהינתן שאלה העובדות, נכון? זה המודל הרגיל ליחס בין פוסק לבין מומחה. בהלכה בדרך כלל יש מעט מאוד תחומי מומחיות, היום מקובל שיש המון תחומי מומחיות, לא בצדק בדרך כלל, אני לא חושב שלמשל שיש מומחים ביטחוניים, וספק כמה יש מומחים תעבורתיים, אבל משום מה לכל הדברים האלה היום מקובל שיש מומחים, אבל בהלכה המומחה בדרך כלל זה הרופא. ולכן המודלים האלה של יחס בין מומחה לבין פוסק, זה מודלים שעולים סביב שאלות של הלכה ורפואה. כן, מי קובע האם אתה יכול לא לצום ביום כיפור, או לחלל שבת על חולה? כן, אז זה דיונים מפורשים בגמרא, בכל הפוסקים, יש רופא, מומחה, מחלוקת בין רופאים, אז הולכים אחרי הרוב, מתי הולכים אחרי הרוב, לא הולכים אחרי הרוב, זה כל מיני דיונים ממש מפורשים, אבל המודל הבסיסי, שעומד בבסיס כל העניין הזה, זה מודל דו-שלבי. המומחה נותן לנו את העובדות הרלוונטיות, והפוסק קובע, על סמך העובדות האלה, מה ההלכה אומרת? בהינתן שאלה העובדות, מה ההלכה אומרת? שזה לכאורה מתאים למה שתיארתי עד כאן, נכון? שההלכה זה הצמדת נורמות למצב עובדתי נתון. אוקיי? שזה בעצם מה שאמור לעשות הפוסק. אז את קביעת המצב העובדתי הוא אמור לעשות בעזרת המומחה, גם אם זה נעשה בבית דין, נגיד, אז יבוא מומחה ויעיד בבית דין. אבל המומחה יספק לדיינים את העובדות, והדיינים יקבעו על בסיס העובדות האלה מה ההלכה אומרת, בהינתן העובדות האלה. טענתי היא שהמודל הזה הוא לא נכון. יש עוד שלב באמצע, בין העבודה של המומחה לבין העבודה של הרב, והשלב הזה כולם מתעלמים ממנו, וזה עוד שלב שבו הרב מעורב. ובגלל ההתעלמות מהשלב האמצעי הזה, יוצאות שתי הטעויות על שתי הדוגמאות שהבאתי קודם, גם על מסירת שטחים לפלסטינאים וגם על המהירות החריגה מחוקי התעבורה. טוב, כדי להסביר את זה אני כבר אצטרך, לזה אני אכנס כבר בפעם הבאה, אין לי זמן עכשיו להתחיל את זה, אז נעצור כאן אם מישהו רוצה לשאול או להעיר.
במסירת שטחים, אתה חושב שכן צריך, שכאילו אפשר הרבנים צודקים?
אני אסביר את זה בפעם הבאה, אחרי שאני אגדיר את המודל שלי. בסדר? אוקיי.
לגבי המהירות, השאלה לגבי דווקא זה שאמרת על הרב נבנצל, אז אתה צריך לקבוע איזשהו קריטריון, מה מסוכן. כך וכך מתים על 100 קילומטר, כך וכך מתים על 90 קילומטר.
נגיע, אני בהחלט, אני מסכים. אני רק רוצה להגדיר את זה יותר, ואז לחזור לשתי הדוגמאות האלה.
אוקיי, טוב.
טוב.